בר כוח, בוקר טוב, כי מנהגנו נקרא הלכה קצרה, דבר קצר מפרשת השבוע. למי שרוצה, יש כאן העתקים על מרשי לפרשה בעברית וגם בתרגום לאנגלית. אנחנו נמצאים בהלכות בעניין של חינוך הקטנים. נוהגים להביא תינוקות לבית הכנסת, לנשק לספר תורה כדי לחנכם ולזרזם במצוות, ויעמידם האב לידו וישגיח עליהם להתנהג באימה ויראה בבית הכנסת. אנחנו נרחיב בעניין זה בדבר השם בלי נדר במהלך שבוע הבא. פרשת השבוע, פרשת בלק. לפני שבוע קרה איזשהו סיפור על איזה ציפור, ובזמן שקראתי את הסיפור על אותה ציפור, עלה לי באמת הדמות של בלק בן ציפור מלך מואב. אחת התמיות בפרשה שלנו זה ההדגשה הזאת, הוא בלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. אם אתה בא ואומר בלק בן ציפור מלך למואב, אני מבין שזה בעת ההיא. מה ההדגשה בעת ההיא? וכאן הפרשנים מתחילים לפרש שבכלל הוא לא היה מואבי, הוא בכלל היה מדייני, אבל לצורך השעה מינו אותו למלך עליהם. הרמב"ן למשל אומר שאדרבה, הוא דווקא כן היה מואבי, היה אחד משרי הצבא, אולי איזשהו גיבור חי, ולצורך השעה בעצם מינו אותו להיות מלך עליהם. האמת שלנו לא כל כך משנה אם זה היה בגלל שהוא היה מואבי או הוא היה מדייני. אנחנו, מה שאותם מעניין שזה לצורך השעה. הוא היה האדם הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון, והכל כמובן על פי השגחתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בסבב את הסיבובים, וזה מה שקרה. ואכן, במציאות, הוא רק היה מלך לעת ההיא. הוא לא היה לפני זה מלך, ואחרי שנגמרה האפיזודה הזאת, הוא גם לא נשאר מלך, מכיוון שהוא לא הצליח בעצם במטרה שלשמה בעצם הוא אומלך. הדבר המעניין בשמו הוא שהוא נקרא בלק בן ציפור. אז אנחנו בצורה פשוטה אומרים בן ציפור. אבל האמת היא שלמרות שאנחנו מסתכלים על בלעם בתור הדמות המרכזית בפרשה, הפרשה נקראת על שמו של בלק. ובלק הוא דמות מאוד מורכבת, ולפי דעת הפרשנים הוא מחשף יותר גדול מבלעם. ואנחנו מסתכלים ואנחנו מגלים כמה דברים מאוד מעניינים. אחד מהם זה בעצם כתוב בזוהר על העניין של הציפור. מה זה בלק בן ציפור? על פי הזוהר מדובר כאן בציפור אמיתית שהיא בעצם עזרה לו בכישופים. וכותב הזוהר, ואני קורא את התרגום, בן ציפור, כמו שאמרו, אבל בן ציפור ממש, שהרי כשפיו היו בכמה מינים של אותה ציפור. לוקח ציפור, מקשקש בעשב, מפריח באוויר, עושה מעשים ולוחש נחשים, ואותה ציפור הייתה באה, ואותו עשב בפיה פורחת באוויר, מצפצפת לפניו ומכניסה בכלוב אחד, מקטר וחיצו וכולי, ואנחנו באים ואומר הזוהר הקדוש, וכל דבריו באותה ציפור היו. זאת אומרת, הציפור הזאת בעצם הייתה עוזרת לו לראות דברים, לעשות דברים, היא הייתה בעצם כוח הכישוף שלו. הדבר המעניין זה שאנחנו רואים כאן את בלק ובלעם מקריבים קורבנות לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ואנחנו מתפלים, מה בעצם הולך כאן? ואולי אפילו אם אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומקם של עניינים, הרי שבזמן הקרבת הקורבנות בבית המקדש היו הלוויים שרים ומזמרים. ואולי גם כאן בלק בן ציפור, איך אומרים, זימר ושורר כמו ציפור שיר, כאשר הוא מקריב קורבנות לבורא עולם. אבל כאן יש בעצם דבר מדהים. הרי מצד אחד הוא בא ועומד עטוף בקדושה לפני הקדוש ברוך הוא ומשורר ומזמר כמו ציפור שיר, אבל הכוונה שלו היא בזויה. ואני מגיע לסיפור של הסיפור. אני קורא סיפור על איזשהו אברך שנשבע, איך אומרים, על ידי נגינתה המיוחדת של איזושהי ציפור שיר. היה מנגינה מאוד מיוחדת, והוא כל כך התלהב. והציפור גם הייתה נראית יפה, כזאת ציפור שחורה קטנה, עם כתמים לבנים בכנפיים, עם מקור צהוב, ומזמרת משהו מדהים. אבל ככל שהוא התחיל לחקור, לראות ולהתבונן מה אותה ציפור עושה, התברר לו בעצם התמונה האמיתית הזוועתית. אותה ציפור יפה, שמזמרת בצורה נפלאה כמו ציפור שיר, זקה ותאורה, היא בעצם הייתה ציפור איך אומרים, מרשעת ואיומה. זו ציפור שנוהגת לגרש גוזלים מהקן שלהם ולוקחת את הקן לעצמה. זו ציפור שגורמת לנזקים, ואם אתם מתפלאים, אני גם אמרתי לעצמי, העבירו כאן איזושהי תובנה, אמרתי, עוד פעם המציאו לנו איזה סיפור, כמו שיש כל מיני סיפורי חסידים הזויים שלא היו ולא נבראו, כדי להעביר מסר, וזה טוב, וזה בסדר. אבל כאן אמרתי, בראה לה, לקחו ציפור, בנו לה סיפור, חבל על הזמן, אמרתי לו, זה אולי עוד אחד מהדברים האלה. במקרה קלתי, בוגרת ביולוגיה באוניברסיטה, שאלתי, תגידי לי, שמעת על ציפור כזאת? אז היא אמרה לי, כן, בטח. אמנם היא לא נקראת, כמו שהם אמרו, היא נקראת מיינה או משהו כזה. היא שייכת למשפחת הזרזירים, וזה ציפור שמצויה דרך אגב בכל מקום, איפה שתסתובבו. זה ציפור ששרה בצורה נפלאה, היא מחכה ציפורים אחרים. והיא נקראת עוד פעם מניה. מיינה או מיינה, אני לא מדייק בלשון אולי, אבל הציפור הזאת, דרך אגב, איך הגיעה בכלל לארצנו הקדושה? המקור שלה הוא לא מכאן. הביאו אותה בזמנו בסוף שנות ה-90 לצפארי בגני יהושע. אבל זאת ציפור חמקנית וקטנה, והיא נמלטה מהכלובים. והתחילה, והיא מתרבה בצורה מדהימה, מה עוד כמו ששמענו, שהיא בעצם מקננת בתוך קינים שלא שלה. ומעבר לזה גם עושה נזקים על ימין ועל שמאל. זאת אומרת, ויש באמת... לא רוצה להיכנס יותר מדי לזה, מצד אחד מדובר במין פולש תוקפני הפוגע באופן מוכח במינים מקומיים, מין שגורם לנזקים חקלאים חמורים במדינות רבות, מין שאינו שייך לטבע הארץ ישראלי, מנגד, מדובר בציפור נאה, בעלת שירה נעימה, שלא בחרה את תכונותיה האלימות. זאת אומרת, זה הטבע שלה. אבל מאוד מעניין שה... אלבר דוד שמתרגם את הדבר התורה לאנגלית אמר שבילדותו הוא גדל בבורמה ושם הציפור הזאת גם הייתה נפוצה והיא לא רק מחכה ציפורי שיר, היא מחכה בני אדם כמו טוקי, זאת אומרת היא מחכה גם קולות של בני אדם. מה?
הביאו אותה
כחיית מחמד. ואז היא התפשטה לכל עבר והיום היא נמצאת מדן ועד אלה, זאת אומרת היא בכל הארץ נמצאת והיא עושה נזקים ואי אפשר, איך אומרים, אי אפשר עליה מה שנקרא. ואני אומר לעצמי, וואלה, תראו מה, איך הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. מראה לנו ציפור יפה, משוררת, מנגנת, אבל היא חקיינית, זה לא היא. והיא ציפור אכזרית, זה בלק בן ציפור, זה בלק ובלעם. מבחוץ קדושה, איזה שירה וזמרה, מקריבים קורבנות לקדוש ברוך, אבל המטרה היא מה? לגרש את הגוזלים מהקן. לכבוש מקום, לקחת את המקום של מישהו אחר. ציפור אכזרית, בדיוק כמו שבלק ובלעם היו, באצטלה של קדושה ובבפנים טומאה איומה. וזה בעצם הלימוד בשבילנו. כי בלק בן ציפור נמצא בתוכנו. זה לא מין סיפור היסטורי. גם אנחנו לפעמים מתעטפים באצטלה של קדושה כדי לעשות דברים לא כל כך יפים ונעימים. וזה בעצם הדבר הנפלא והדבר המדהים בציפור הזאת. היא מצויה בסביבתנו והיא מתרבה מיום ליום. ועלינו ללמוד את הלקח. בלק בן ציפור. ואותה ציפור, מיינה שנקראת, מה שהיא מלמדת אותנו זה לעצור מדי פעם ולהשגיח. האם אנחנו בדרך הנכונה? האם מה שעטפנו כאן בקדושה וטהרה זה באמת כך? אולי זה אחרת. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך.